אנחנו אמרנו שלפני שנתחיל את הסוגיה של נגזר, אנחנו נסכם את הסוגיה של תקנה סחיר דרך הרמב"ם. ונראה בהלכות סחירות בפרק י"א, איך שהרמב"ם מביא את ההלכות, ובעצם הוא נוגע לכל אחת מהמחלוקות, מהחקירות שאנחנו ראינו במשך השבוע האחרון. טוב, פרק י' אלפא חבב, כל שכיר ששכרו בעדים וצבאו בזמנו, ואמר בעל הבית נשאתי לך שכרך, והשכיר אומר לו נטלתי כלום, תקנו חכמים שישבע השכיר בנקית השחפת, וייטול כדין כל נשבע ונוטל, מפני שבעל הבית תורד בפועליו, וזה השכיר נושא נפשו לזה. אז מהלשון, כלומר, זה בעצם עיקר התקנה, מה שהרמב"ם מוסיף את הלשון, וזה השכיר נפשו לזה, אז זה מה שיוסף לוי העיר שבוע שעבר, שזה פשוט מכין את הרקע לשיטה של הרימיגש, שנראה אחר כך ברמב"ם, שבעצם יש לנו כאן שבוע שהתחיל אצל הבעל הבית, אבל כיוון שהוא תרד בפועליו, זה הוא עבר לשכיר, ולכן ייתכן שיהיו מקרים שאין תורד בפועליו ובכל זאת יש שבועה, שיש שבועה שבעל הבית ייקח. זה נראה בסוגיה של קציצה, אבל בינתיים יש לנו כאן את עיקר התקנה. ואז יש כאן רמב"ם שכבר ראינו, אפילו היה השכיר קטן, או גרסה אחרת, אפילו היה הסוחר קטן נשבע ונוצר. אז על זה כבר דיברנו, שלכאורה יוצא לפי שתי הגרסאות. כלומר, בעצם יש לנו כאן בשני הצדדים. להגיד שקטן נשבע זה בעיה, ולהגיד שקטן משביע זה בעיה. בשני הצדדים יש לנו כאן בעיה, אבל אם אנחנו נצא מהנחה שהרמב״ם בעיקרון מסכים לתוספות, שהשבועה כאן היא לעקב את הנטילה, כלומר שמעיקר הדין יש כאן חיוב של מצד הבעל הבית, שזה כמו אין יודע עם פרטיך, שמעיקר הדין יש כאן חיוב, אלא חזר תקנו שבועה לטובת בעל הבית, אבל השבועה זה לא מה שמוציא את הממון, מעיקר הדין הכסף היה צריך ללכת, אז אפשר לשחק עם הרעיון שגם השכיר נשבע, כי זה בעצם אפילו בלי השבועה הייתה צריכה להיות גבייה, ואז אפשר להגיד גם שהקטן הוא משביע, כי גם שוב מעיקר הדין היה צריך להיות גבייה אפילו בלי השבועה. אז השבועה כאן זה שבועה שהיא בעצם לא שבועה שמחייבת, אלא מה שאנחנו קוראים שבועה שמעכבת, אז בגבי זה ייתכן שהשכיר ייכנס לתוך התמונה. On either side, you know, it would be fitting better in that direction. וזה באמת ייתכן שאנחנו נראה אחר כך שהרמב"ם הוא לשיטתו. טוב, אז הרמב"ם ממשיך, שכרו שלו בעדים, מתוך שיכול לומר לאדם, ולא שכרתיך, נאמן לומר שכרתיך, ונשאתי לך שכרך, ואז אנחנו חוזרים לדין תורה, כן? שאם הבעל הבית הוא כופר הכל, אז ישיבה הסת, או אם הוא מודה במקצס, אז ישבע שבועת התורה. כלומר שבעצם אנחנו כאן מורידים את השבועה של נשבע ונוטל כאשר יש לבעל הבית מיגו. זה הסוגיה כאן בדף ממהי עמוד בייז, שיש לנו כאן את המאמר של רב והמאמר של שמואל, שבלי עדים שצריך להיות כאן מיגו, וזה מוריד את השבועה. וכאן אנחנו ראינו שרבה הוא חלק על זה, ושאלנו מה לא בסדר, מיגו זה דין בכל התורה כולה, אז אנחנו אמרנו שזה כאן מיגו בעייתי, או זה מיגו בעייתי כי זה מיגו דהעוזה, ככה דרך של תוספות, או זה מיגו בעייתי כי זה מיגו להפטורי משבוע, זה הכיוון של הרי מגש, כן? ולכן ראינו שיש ראשונים שדוחים את רב שמואל, שאנחנו אומרים מיגו להפטורי משבוע אמרינן, אבל הרמב״ם הוא דווקא זה שמסכים עם רימגש בכל התורה כולה. הוא סובר שמיגו להפטורי משבוע לא אמרינן. זה אנחנו מוצאים ברמב״ם כאן בהלכות סחירות פרק ב' הלכה חס, After motzim et zerino et zerihukos malve velove perik yud gimel halacha gimel gan beyuchos shluch shulchin veshutfin per tes halacha dalet Rambam koveya migo lafturi mishvua lo amrina vekan Rambam koveya shemigo lafturi mishvua amrina azelo. כלומר, זה לא הקושיה שאנחנו שואלים, כבר שאלו הראשונים את השאלה הזאת, גם ראינו את זה ברן, גם הראש שואל את השאלה, וכאן כל האחרונים פשוט חוזרים לראשונים, nothing is new, כלומר גם הקטוס מדבר על זה, וגם השח מדבר על זה, וגם האבן האוזו מדבר על זה, וכולם אומרים, כלומר שצריכים לחזור לרן, שהובו דרו להיסף עלה, כלומר שכאן זה המקום היחיד, זה היוצא דופן. כאן זה היוצא דופן, שיש לנו כאן תקנה ששכיר נשבע ונוטל, והמיגו יוריד את התקנה, או אולי בלשון אחר, חזל לא תקנו ששוכר נשבע ונוטל במקום שיש ברבייס מיגו, או אולי בלשון אחר, חזל רק תקנו שיש שבועת שכיר כאשר הוא שוכר בפני עדים. רק כאשר הסוחר סוחר בפני עדים, אז תקנו תקנה של נשבע ונוטל. בלשון, רב מאיר שמחה יש לו חידושים על השס, אז בסוגיה שלנו הוא משתמש בלשון, אם הסוחר לא חס על עצמו, אז למה שאנחנו נחוס עליו? כלומר, כל התקנה הזאת זה לטובת הסוחר. ואם הוא לא חס על עצמו לזכור בפני עדים, כלומר, אם הוא לא לוקח את הצעד ההגיוני שיוריד את המיגו, אז מה אנחנו נתחיל לתקן כאן שבועות של נשבע ונוטל? אבל זה, שוב, זה היוצא דופן. זה היוצא דופן. כאשר יש שבועה נורמלית, שחזל לא תקנו בגלל שאיזה רחמונס, אלא שחזל תקנו בגלל עניין של שוחשד, בגלל עניין של אינו יוכל לשבע וכו' וכו', שם באמת אנחנו אומרים שמיגו רק פותר מממון, מיגו לא פותר משבוע. כאן זה יוצא דופן. אז לכן, כלומר, אם מסתכלים, אני לא מצאתי שום, אף אחד שעובר מעבר לזה. זה כבר נמצא ברן, ראינו את זה בדף כפה ומדבייס ברן, וזה מצוטט על ידי כולם. הקצוס זה בסימן צדי ג' בהתחלה שם, השח בסימן פי ת' זה לא קטע ארוך, זה בספקת ענבב. אבן העזר ועל אתר, כולם אומרים אותו דבר. אוקיי, אז הרמב"ם ממשיך, והוא כאן מחדש לנו הלכה. היה לו עד אחד ששכרו, שיש מצב של ביני ביני. זה לא שיש שני עדים ששכרו, שאז יש תקנת נשבע ונוטל, זה לא שאין עדים ויש לבעל הבית מיגו, אלא יש עד אחד ששכרו, אז הרמב"ם אומר, אינו מועיל לו כלום. כלומר שאין כאן תקנת שבועה, אלא חוזרים לדאורייתא. אם יש מודל מיקצס, יש אותו מיקצס. אם יש כופר הכל, אז מקסימום יש שבועת עסק. עד אחד לא יועיל בכלל. כאן המגיד משנה מצטט את הרמה, את רב מאיר הלוי, שהרמה, הוא אומר, למה? סוף כל סוף, אם יש, כלומר, מה המיגו שיש כאן לבעל הבית? לא שכרתיך. מה אם היה קורה שהבעל הבית היה טוען לא שכרתיך והיה בא עד אחד ואומר ששכרו? נו, אז בעל הבית היה חייב שבועה. אז יש כאן שבועה בתמונה. אז לכן, למה הרמב״ם אומר כאן אינו מועיל לו כלום? היה צריך להיות איזשהו שבועה כאן שיהיה נגד העד אחד. יש כאן עד אחד, אז לכאורה יש שבועה בתמונה. אז לכן הרמה פוסק שהבעל הבית הוא צריך להישבע בנקיטת חפץ ולהיפטר. נכון שאין כאן נשבע ונוטל, אבל צריך להיות כאן לפחות נשבע ונפטר, כי יש כאן עד אחד. זה הקושיה של רב מאיר הלוי. נו, האם זה קושיה על הרמב״ם? האם זה קושיה על הרמב״ם? כלומר, רב מאיר הלוי אומר, עד אחד נכנס לתמונה. כי מה מפקיע את הנשבע ונוטל? המיגו, מיגו שהבעל הבית היה טוען, לא שכרתיך מעולם, אבל אם היה טוען ככה ויש לנו עד אחד שהוא שכרו, אז יש כאן שבוע דאורייתא. אז לכן אי אפשר להגיד שהבעל הבית הוא פוטר בלא כלום. יש כאן שבוע על השולחן, אולי נעביר את זה מנשבע ונוטל או נשבע ונפטר, אבל צריך שיהיה כאן איזשהו שבוע. והרמב״ם אומר, לא, אין כאן שום תקנה. רק יש את הדין דאורייתא. עד אחד זה לא כלום. לא, פשוט, כן? בסדר, אבל אפילו יותר מזה. כלומר, אפילו יותר מזה. אולי חזל תקנו כאשר יש עד אחד, כלומר, לפחות השכיר עבד והביא לפחות אדם אחד, זה לא שהוא רוחס על עצמו. הוא הביא אדם אחד, אבל יותר חריף. עד אחד תמיד מחיי שבועה? תמיד, עד אחד מחיי שבועה, מה הכלל? כל מקום ששני עדים מחייבים ממון, עד אחד מחייב שבועה. נו כאן, במקרה שלנו. בואו נגיד שיש שני עדים ששכרו. השני עדים מחייבים ממון? לא. שני עדים הם יניחו את הקרקע לנשבע ונוטל. אם אנחנו יודעים שיש שכירות ויש מחלוקת בין בעל הבית לבין השכיר עם פרעו או לא פרעו, אז במצב כזה אז יש לנו תקנה של נשבע ונוטל, אבל שני עדים לא מחייבים ממון, שני עדים רק מכינים את הקרקע, זה set up a situation. אין כאן מחלוקת אם הייתה שכירות או לא הייתה שכירות. עצם זה שלא הייתה שכירות לא מחייב ממון, בעל הבית מודה שהייתה שכירות. אלא מה? הוא אומר שפרעתי. אז המחלוקת זה אם פרעו או לא פרעו. אם יש שני עדים שפרעו, זה כבר משהו שמחייב ממון. יש שני עדים שלא פרעו, זה כבר משהו שמחייב ממון. אבל שני עדים ששכרו, that just sets up a foundation. זה לא מחייב ממון. אז העד אחד כאן, זה לא מקום ששני עדים מחייב ממון. כלומר, כאן העד אחד לא היה מחייב שבוע. בואו נגיד שבעל הבית היה אומר שלא שכרו, ובעל אחד אומר שכרו. נו, אז אין כאן שבוע, אין כאן חיוב ממון. אין כאן מחלוקת, כלומר, עצם זה שיש שכרו, זה רב דווקא מחייב ממון, כן? כן. כלומר, אתה חוזר על המקרה של עדים, כן? זה רק יש לו הלוואה, זה לא יש לו שכירות, כלומר, זה דין בהלוואה, שזה מה שדיברנו, כלומר, שאולי זה הישחייבוס, אולי זה, כלומר, אבל זה לא בכל מקרה, כלומר, כאן, העדים רק באים להפקיע את המיגו, זה כל התכלית של העדים, העדים אומרים, ברגע שיש עדים, אז אין לבעל הבית מיגו, אבל לא יותר מזה. בכל זאת צריכים נשבע ונוטל, או נשבע ונשבע, כלומר, מה שאתה אומר זה נכון אצל הלוואה, לא נראה לי שזה נכון אצל שכירות. זה דין מיוחד, כלומר, בהלוואה. יש מחלוקת אם יש כזה דין, אבל זה דין בהלוואה. טוב, anyway, אולי זה כאן המחלוקת בין הרמה והרמב״ם. אבל לכאורה, כלומר, כל מה שהרמה אומר זה מאוד מוזר. כאן לא מדובר על עד אחד שמחייב שבוע. אוקיי, בואו נמשיך. טוב, זה מה שאנחנו מוצאים כאן בהלכה ו'. בואו אנחנו נעבור להלכה זיין. כן? הלכה זיין, בעל הבית אומר שניים קצצתי לך. והסוחר אומר שלוש קצצת לי, זה אנחנו כבר עוברים דף מ"ו ומ"ד א', לא תקנו חכמים שישב הסוחר כאן, כאן זה המקרה של מקרי דקירי, כן? שזה לא תורד בפועל עליו, אלא המוציא מחבר עליו הראיה. מה אם הסוחר לא יכול להביא ראיה? אם לא הביא ראיה, אף על פי שכבר נוסן לו שתיים, הוא אמר לו הלך, הרי בעל הבית נשבע מנקית הסחפת, ודובר זה תקנת חכמים הוא, כדי שלא יהיה לך סוחר בפחי נפש. כלומר, מה מדובר כאן? זה רימגש. כלומר, זה רימגש נגד רש"י ותוספות, לפי רש"י ותוספות. ברגע והבעל המור, כן? ברגע שיש לנו כאן, ברגע שיש לנו כאן מצב של כופר הכל, אז זהו, אין כאן בכלל תקנה. מה שאין כן, הרי מגש, עיקר התקנה היה בשביל השכיר של פחי נפש. הביאו את השבוע לשכיר, הביאו את השבוע מבעל הבית לשכיר, כאשר בעל הבית תורד מפה עליו. כאשר בעל הבית לא תורד מפה עליו, כאן יש לנו שבועת תקנה של נשבע ונפטר, תקנת השכיר. ואם סליחה במדבר ממורים אומר הרמה בשביל סקור בעדים ולא ידעו כמה פסק ראות ואם סקור שלא בעדים אז שוב יש לבעל הבית מיגו. אז שוב זה אותו רעיון שאם הסחיר הוא לא חס על עצמו אז גם אנחנו לא נחוס עליו, כלומר שלא יהיה כאן תקנת סחיר כל זמן שיש מיגו. אוקיי, זה מה שיש בהלך הזי. בואו נעבור להלך החס. הנוס אין תליסו לאומן, אנחנו ממשיכים כאן בדף ממבה ומד א', אומן אומר שניים קצץ לי, ואומר לא קצץ לי אלא אחד, כל זמן שהתלס ביד האומן, אם יוכל ליטון שהיא לקוחה בידו, כלומר שלא היו עדים שראו את העברת התלית, הרי האומן נשבע בנקיטה סחפת ונוטל, ויוכל לטעון שהיא בשכרו עד כדי דמיה. כמו מי הרמם כאן פוסק? כן. לא כמו בעל המור. בעל המור אומר שהבעל הבית הוא רק נשבע הסת. יש לבעל הבית מיגו, הוא נאמן. אין כאן עניין של שבוע נשבע ונוטל. כמו מי הוא פוסק? כמו הריף, כמו הגאונים. זה שיטת הגאונים. הגאונים אמרו שכל המקרים במשנה שלנו הם דוגמאות של נשבע ונוטל, אבל הקלאסי, המקרה הקלאסי, כל מי שרוצה ליטול ממון, הוא צריך להישבע שבועות המשנה של נשבע ונוטל. אז כאן יש לנו אחד שרוצה ליטול ממון. הוא אוחז את הטלית, אבל הוא אומר, הטלית זה לא שלי, זה רק משכון. הוא לא טוען את הטלית. וכאן אנחנו אומרים שאפילו במקרה של אומן, לא כמו הרמב"ן. הרמב"ן אמר אולי זה דין בכל התורה כולו אצל משכון, אבל אצל אומן הוא, לפי הרמב"ן, הוא קונה בשבח כלי, יש לו קניין בגוף, אין כאן צורך לנשבע בנוטל, הוא נחשב נוטל. לא כמו הרמב"ן, הוא לומד כמו הריף, פיור ריף. פיור ריף, ריף, אני מתכוון בריף במציע, שיש כאן הלכה של נשבע ונוטל בנקיטה, נשבע ונוטל בנקיטה סחפת, שזה דין, רוב על פי סוגייתנו, זה דין כללי. נכון. לכן, כלומר, לכן יש כאן לא נאמנות ליטול בשבוע, אילו הוא לא היה יכול ליטול לקוחה הוא בידי, אז לא היה לו בכלל עילה. He would have nothing on which to base his נשבע ונוטל. מה פתאום שהוא נשבע ונוטל? כלומר, אבל הלקוחה בידי נותן לו את הנאמנות לשבע וליטול בנקיטה ספפת. אבל לא בלי זה, כן. אוקיי. ואם יוצאת הטלס מתחת ידו או שאין לו בחזקה ואין לו יכול לטעון שהיא לקוחה בידו, אז המוציא מחווה לו הראיה. ומה היינו מצפים אם לא יכול להביא ראיה? מה הרמב"ם כבר פסק? שאם לא יכול להביא ראיה, מה צריך להיות הדין? שיש שבועות המשנה. אבל הרמב"ם ממשיך, ואם לא הביא ראיה יישב הבעל הטלס הסת, או אם הוא שבועות התורה עם הודו במקצת כדין כל הטענות שאין זה כדין סחיר. כלומר, הרמב״ם עושה כאן חילוק שלא ראינו בין אומן וסחיר. הרמב״ם אומר שכאשר יש לנו סחיר, אז יש לנו שבועת המשנה, שזה יכול להיות לפעמים על בעל הבית, כאשר בעל הבית זה מתקרב סקירי, אבל יכול לפעמים להיות נשבע ונוטל על הסחיר כאשר בעל הבית תורו את הפועל. זה דין אצל סחיר. אבל כאשר אנחנו מגיעים לאומן, אז כאן זה לא קיים. אז כאן השבועת המשנה הזאת לא קיימת. כלומר שכאשר יש מצב של מתקר דקירי, כן, שבכלל אין לנו כאן, אין לנו כאן שבועת המשנה. כשיש לנו מצב של נזכר דקירי, אין לנו כאן שבועת המשנה. מה? כן, כך יוצא. זה מדובר כאן על אומן. באומן, אם אתה לסיידו, אז יש שבוע כללית של נשבע ונוטל. אבל אם אין אתה לסיידו, ויש מחלוקת, כמה הייתה הקציצה אנחנו לא אומרים שבעל הבית שהוא מתקר זכירי הוא נשפע בנוטל ונשפע בנסטר, אלא אנחנו אומרים שאין כאן שבוע, אין כאן תקנה. אנחנו חוזרים רדין דאורייתא. השאלה היא מה כאן קורה? מה כאן קורה? ממתי אנחנו נחלקים בין אומן לבין שכיר? במיוחד שאם אנחנו נחזור לתחילת הפרק, כאן כתוב הלכה ג' נותן תליסו לאומן וגמרה והודיעו דתתם, אז במקרה כזה עובר בבלטולין, והרמב״ם נותן כלל שהקבלונוס כסחירוס הוא וחייב ליתן לו בזמנו, שכמו שיש דין של בלטולין אצל סחיר, גם יש דין של בלטולין אצל אומן, אצל קבלן. כן, כלומר הוא משווה קבלן לסחיר. וכאן פתאום אנחנו ממשיכים לדין של השבועת המשנה הזאת, ואנחנו אומרים שאין זה כדין שכיר. אז מתי כן, מתי לא, מה כאן הכלל? אז שלחתי אתכם למקום אחר שיש כזה נקודה, וזה בהלכות מחירה. אם אנחנו עוברים להלכות מחירה בפרק י' ג', אז שם יש לנו דיני הונאה. ויש לנו כלל שבדרך כלל בכל מחר יש הונאה, אלא אם כן יש יוצאי דופן. אלו דברים שאין להם הונאה, קרקוס, עבודים, שטרות והקדשות. רק בארבע אלו אין הונאה. בכל שאר הדברים יש הונאה. אז בא הרמב״ם ואומר בהלכה תסבב, הסוחר את הפועל לעשות עמו אין לו הונאה. למה הסוחר את הפועל אין לו הונאה? אז הרמב״ם מסביר, מפני שהוא כקונה עושה לזמן, ועבדים אין להם הונאה. כשאנחנו מסתכלים על פועל כאין עבד, כאין קניין לזמן, ואם הוא עבד אז הוא כקרקע, ואם הוא כקרקע אז אין הונאה. אבל הרמב״ם ממשיך שמה בהלכה י"ח, נראה לי שהקבלן יש לו הונאה. מה ההבדל כאן בין קבלן לבין שכיר? אז כאן המגיד משנה שואל שהוא לא מבין. הרמב״ם בדין של בלטולין, ולעניין בלטולין, כמו שהסבור בפרק י"א מהלכות שכירות, אנחנו אומרים שקבלונוס הרי הוא כסחירוס. קבלונוס הרי הוא כסחירוס. אז למה שיהיה הונאה אצל שכיר, ולמה יהיה הונאה אצל קבלן ולא יהיה הונאה אצל שכיר? נו, מי כאן למד הסוחר את האומנין? מה אתם אומרים? מה? כלומר, אז אנחנו מוצאים שכאן, לגבי שהוא התניש, כאן יש לנו חילוק. לגבי הונאה, כאן אנחנו אומרים שיש הונאה, כאן אין הונאה. לגבי בלטולין, כאן יש בלטולין, וכאן יש בלטולין. כלומר, שלגבי בלטולין אנחנו מוצאים שהרמב"ם עצמו הוא משווה קבלנות לסחירות, אבל לגבי שני דינים הוא מחלק, לגבי הונאה ולגבי התקנה של שבועת השומרים. התקנה הזאת של שבועת שכיר. התקנה הזאת של שבועת שכיר נאמר דווקא בשכיר ולא באומן. באומן רק יש לנו את הכלל של נשפע ונוטל שבכל התורה כולה. שכאשר הוא אוכל את הטלית, אז יש לו נאמנות להישבע ולהיטול. אבל אם הוא לא אוכל את הטלית, והוא ממש כמו שכיר, אז אף על פי שבשכיר יש לנו שבועת המשנה, אצל האומן, אנחנו לא מעבירים את השבועת המשנה, כן? אז אנחנו נתחיל מהדין הזה של ההונאה. ויצחק אומר שכל הסיבה שאין הונאה אצל שכיר זה בגלל שהוא כעבד, ועבד הוא כקרקע. אבל אומן הוא לא ככה. זה מה שהמשנה למלך שמה על אתר בהלכות מחירה הוא מביא. המשנה למלך שם הוא אומר, הוא מביא את הקושיה של המגיד משנה, כוסף הרב המגיד וצורכים הקיימלון דיינו מנקונה בשבח כלי וכולי, והוא אומר
והמערי בסימן שין יוסט נתן טעם לספרת רבנו מדקיימל על הפרק האומנין זה גמרא בבב מציע בדף עין זיין זה פועל יוכל לחזור מטעם כאילו בני ישראל עבדים ולא עבדים רעבדים שיש דין שפועל יכול לחזור בו בחצי היום והגמרא שם בדף עין זיין אומרת וקבלן אינו יכול לחזור מהייטיימה אלמה פועל דומי לעבד ולא קבלן ומאי דין מעונו הוא דעבודם הוקשית לרקוס וקבלן לא עבד מקרי ונכון הוא כלומר שכאן הבדין של הונאה אנחנו מסתכלים על האופי של השכיר והאופי של האומן על מה משלמים את השכיר? על הזמן, מה מוכרים לזמן? What's being sold over here? הגב, זה מדובר עבודת הגב. שאדם הוא קונה את האדם הזה לעבודתו לזמן מסוים. על מה משלמים את האומן? כן, על תיקון החסד. כאן אנחנו עוסקים לא עצם זה שהוא עובד אלא במה שהוא עושה. יש מחלוקת, דיברנו אם אומן קונה בשבח כלי או לא קונה בשבח כלי, אבל איך שלא יהיה בעצם משלמים לו על מעשי ידיו, על מה שהוא, על מה, על, על מה שהוא מצליח לעשות ולא עצם זה שהוא עובד. והנפקמינה כמובן זה לגבי הונאה. אם מדובר על שמשלמים לו על תיקון החפצה, נו, לחפצה הזאת זה מטלטלים, יש הונאה, אז לכן האומן הזה יש הונאה, מה שאין כן, אם משלמים לו את הגברה, לגברה אין הונאה, הגברה זה כבר עבדות, וכמו שהדין של יכול לחזור בו בחצי היום נאמר בסוכיר ולא באומן, כך לגבי הדין של הונאה, שזה דווקא באומן ולא בהונאה. מה שאין כן לגבי בלטולין, לגבי בלטולין, שם על מה מסתכלים? לא על המקור של החיוב, אלא על הפירון, על התשלומים. התשלומים צריכים, כלומר גם כאן יש תשלומים, גם כאן יש תשלומים, יש בלטולין. כלומר לפעמים מסתכלים על המחייב, לפעמים מסתכלים על הפירון, על התשלומים. זה הנפקא מינה בין, זה מה שמשנה לך אומר, שלגבי יכול לחזור בו בחצי היום, מסתכלים על המחייב. לגבי דין הונאה, מסתכלים על המחייב. לגבי בלטולין, מסתכלים על התוצאה, על התשלומים. לגבי השבוע הזה, שבועת המשנה, אז מה הרמב״ם בעצם אומר? למי זה נתקן ואיפה זה נתקן? איפה עשו את התקנה הזאת של שבועת שכיר? רק עשו את זה בשביל השכיר, כן? השכיר בתור המחייב שלו, שזה עבודת הגברה, שם הם תקנו, מה שאין כן, כאשר אדם בא לתקן חפצה, בכלל אין כאן שום כדי חייב, אין כאן שום חסר נשו, אין כאן, כל המונחים שדיברנו הם מונחים של עבדות, הם לא מונחים של אדם עצמאי שפועל בשטח. כלומר, על פי סברה, בוודאי שאפשר להבין את הרמב״ם. מה כן הבעיה ברמב״ם? החילוק הזה זה מסתדר, כמו שמחלקים לגבי הונאה, כמו שמחלקים שכאן יכול לחזור בחצי היום וכאן אין יכול לחזור בחצי היום אין לחזור, אז כמו שחילקו כאן וחילקו כאן גם חילקו לגבי התקנה של שכיר, זה רק נאמר על שכיר ולא על אומן. בלטולין זה כבר דין בתוצאות, כלומר זה כבר גדר אחר שיהיה בלטולין גם כאן וגם כאן. כלומר שיש מקום לרמב״ם. אבל מה הבעיה ברמב״ם? סוגייתנו זה מרף סניגר לפי הרמב״ם. הסוגיה שלנו פשוט עוברת משכיר לאומן, מאומן לשכיר, כמו שהכל זה חטיבה אחת. It's just one fell swoop. הרי מגש אומר את הדינו לגבי על הברייתא שמדברת על קציצת אומן, לא מדבר על קציצת שכיר. אלא אם כן נגיד שהרמב״ם היה גרסה אחרת בכל הסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו מאוד קשה, זה נקודה ראשונה. וחוץ מהסוגיה שלנו,
Gam yesh od Rambam. Tishmu et Rambam behilchos toin v'nitan, the perek tes, halacha beis. Shama Rambam omer, Lefikach, im to'an ha'uman v'amar shtayim katzatzti li b'schari, u'balabayit omer lo katzatzti l'cha ela achas, im ha'ya ha'kli nira b'fneihem, ho'el v'uman ein lo bo chazaka, ein yochol liton shalakuach b'yado, harei bal ha'bayis nishba b'nekita s'cheifetz al ha'ketzitza, k'moshe b'yarnu b'schirut. Harei bal ha'bayit nishba b'nekita s'cheifetz al ha'ketzitza, k'mo shebirarnu b'schirut. שאותו שבועה של הרי מגש ששם שכאשר הבעל הבית הוא מתקדקירי שיש כאן שבועת המשנה כמו שביארנו בהלכות שכירות אז בעל הבית נשלה בנקית הסחפת על הקציצה כלומר הוא אומר בפירוש לא כמו שהוא אומר כאן בהלכות מחירה זה מה שהמגד משנה מביא שיש כאן לא כמו שאומר בהלכות שכירות יש כאן ממש סתירה בין הרמב״ם בהלכות שכירות לרמב״ם בהלכות טוען וניתן. טוען וניתן זה כמו סוגייתנו. ששכירות וקברנות זה אותו דבר. וכאן ברמב״ם, כאן הוא מחלק. יירוע כן ממה שכוסה בדין טלס בפרק טס מהלכות טוען וניתן הרי בעל הבית נשמע נקיד לסחפת על הקציצה כמו שביארנו בסחירות הנה שהשווה דינם ודבר צורך עיון אם הנמצא בספר הבאמת אז מגניש למניח שיש כאן איזשהו בעיה בגרסה יש כאן איזו בעיה בגרסה אחד מהרמב״ם זה צריך להיות איזשהו טעות וגם הכסף משנה הולך באותו כיוון שכנראה שיש כאן איזה בעיה בגרסה לא יודעים איך להסתדר לא יודע כלומר לגבי הסוגיה בוודאי שאין לי פתרון לא יודע איך הרבה מסתדר עם הסוגיות גם נגד הרי מגש כאן אומר בפירוש שגם לגבי אומן יש את התקנה הזאת לגבי הרמב״ם השני, אז בפרנקו רמב״ם הוא שולח אותנו לחידושים של מאיר שמחה שצפתי לפני כן, אז הוא רוצה להגיד שהרמב״ם בלכות טוען וניתן הוא מדבר על שבועות מודה במקצס. נשבע בנקית הסחפת, כן, שזה שבוע דאורייתא, עם נקית הסחפת. זה קצת חידוש, כי הרמב״ם בדרך כלל אומר איש שבת שבועות מודה במקצס, כן, כך הוא אומר ב... עם הודו במקצה, כן? או שבועת התורה עם הודו במקצה. It doesn't call שבועת התורה נשבע בנקית הסחפת. It's true, there is נקית הסחפת in every שבועת התורה, but that's not enough of a reason just to write נקית הסחפת. Anyway, לא, אין לי פתרון לרמב״ם. כלומר, הלומדוס זה ברור. כלומר, שם אם יכול לחלק, יש מקום לחלק. אבל מה נעשה עם הסוגיה ומה נעשה עם הרמב״ם השני, זה אני לא יודע. טוב, אחרון חביב, רק נראה את הרמב״ם כאן, זה הלכה תת, סוחר הבא להישבע, אין מחמירן עליו, אין מגלגן עליו כלל, נשבע שלא נוטל וייטל, ולכל הנשבעים אין מכירן חוץ מן הסוחר, שמכירן עליו, הוא פוסל לא תחיל, ואומר לו, אל תצייר עצמך, הישבע וטול, כן, השבוע הזאת זה ממש, אנחנו הולכים לקראת הסוחר, ואז הרמב״ם ממשיך, אפילו היה סחרו פרוטה אחס, ובעל הבית אומר נסתיה, לא ייטל אלא בשבוע וכן כל נשבע בנוטל אפילו לא ייטל אלא פרוטה אחת לא ייטל אלא בשבוע כאין של תורה הרב אומר שכאן השכיר אפילו על פרוטה לא צריכים שתי כסף וזה כלל בכל נשבע בנוטל שלא צריכים שתי כסף רק צריכים פרוטה נו, חזרתם בשביל המבחן בשבועות הדיונים זה שיטת הרמב״ם הרמב״ם באמת פוסק שכל נשבע בנוטל לא צריך שתי כסף אז אנחנו ראינו מחלוקס בין הרמב״ם לבין רבוסטוב. בהלכות טוען וניתן בפרק ג' הלכה זיין Ramba mamar horu abosai hanishboim venotrin ein tzrichin tana shtei kesef v'ani omer shetzarach hanitva sheyichpor b'shtei moyin v'achar kach yishav hatoveya b'tikonas lam v'yito. Then Rambam omer shenishba venotrin tzrich shtei kesef. V'kan etzlein Rambam omer shekol nishboim venotrin lo yito ne la pruta achas lo yito lo sele b'shua. As Magi Mishnah Mer, Tov, Rambam, Alach Shehu Yeroya, Kamo Mashu Katav, Kano Katav Et Adaya Shel Rabosov. Okay, Shal Agit Kacha, Aval HaShela Im Yesh Odei Zaderach Lehazbir. Im Yesh Odei Zaderach Lehazbir, Lama Kana Rambam Omer Shema Speak Pruta, Vebiokos Toin Venitan, Hu Pasak, שהור רבוסי שפרוטה מספיק, אבל אני אומר שצורך הנתבה שיכפור בשתי כסף.
שתי כסף זה
זה צריכים לחזור, נכון. כל פעם שאנחנו צריכים לדון בנשבה ונוטל, צריכים לזכור שיש שתי עולמות של נשבה ונוטל. יש נשבה ונוטל שהשבוע היא מחייבת, כלומר בלי הסכנה הייתה פטור, ויש נשבה ונוטל שהשבוע היא מעכבת, אבל בלי התקנה היה חיוב. אלו הם שתי עולמות, וראינו שיש מפורשים שאומרים שהמשנה בדף מ"ד למדית עוסק באחד, והמשנה בדף מ"ה עמוד א', כשמגיעים לאפוטרופוס ולאישה עם הכתובה, זה עוסק בשני. כן, שיש לנו כאן מחלוקת יש לנו כאן שני סוגים, זה לא מחלוקת, שני סוגים. אז ייתכן שיש כאן לחלק, שאם, from which direction, שאם השבועה היא מחייבת, כלומר בלי שבועה היה פטור, והשבועה בא לחייב, אז מה צריך להיות הממד? שתי כסף. כדי ששבועה תחייב, שאז צריכים שתי כסף, אבל אם בעיקר יש תשלום בלי השבועה, והשבועה רק בא לעכב, אז מספיק פרוטה. ואז נגיד כאן שהרמב"ם ראשיתתו, משהו כתב איתו קטן, שבעיקרון יש כאן שבועה גם בלי, יש כאן חיוב ממון גם בלי השבוע. השבוע רק מעכבת. ולכן אנחנו מבינים למה יהיה רק על פרוטה. אוקיי, זה אפשרות. מי שאתה רואות את זה באחרונים, אז נראה לי שאבן האוזל. האבן האוזל שם, ביוחס טוין וניתן. לא אצלנו, אבן האוזל שם, ביוחס טוין וניתן, נראה לי שכך הוא רוצה לחלק. אבל, in other words, זה תורים מהחוד ראשונים, אבל זה מסתדר, in other words, we'll say, across the board, שיש כאן חיוב אפילו בלי שבוע. יש כאן חיוב אפילו בלי שבוע. כן, אז כיוון שהשבוע זה רק כדי להפיס דייטו של בעל הבית, אז לכן אנחנו לא מחמים על השכיר, אלא אנחנו אומרים, you know, לא מגלגלים עליו, לא מנסים להחמיר עליו, כי בעצם הוא צריך לקבל את שכרו, בעל הבית הוא טרד בפועל, הוא צריך כדי חייו, הוא בעצם צריך לקבל את הכסף גם בלי השבוע. אלא מה, בעל הבית עומד וצובח, אז לכן כדי להפיס דייטו שבעל הבית יהיה לו שבוע, אבל כמה שאפשר להקל עליו, מכירים. לא צריכים שתי כסף, מספיק פרוטה, אפילו אם הוא קטן, יש כאן את איך שזה לא יהיה, אז יש לנו כאן סיכום יפה של כל מה שראינו, כל המחלוקות ברמב"ם. אבל מה שהרמב"ם עושה כאן באומן, מחלק בין אומן לבין שכיר, לא יודע בכלל איך הוא יסתדר כאן עם הסוגיות. אוקיי, okay, בואו נראה את, נתחיל את החומר החדש. בואו נחזור למשנה, בדף מ"ד לבייס. נגזל כיצד, היו מעידים אותו שנכנס לביסו, למשכנו שלו ברשות, הוא אומר כלי נטלת והוא אומר לא נטלתי, הוא, כלומר הבעל הבית, נשבע ונוטל. אז הרב יהודה ואומר שדווקא באוקימתא שיש כאן הודאה במשנה. איך המשנה מגדירה את התקנה של שבועת נגזל. מה תנאי קודם למעשה שצריכים כאן? מה שהמשנה לא כל כך הדגישה אצל השכיר. גמר אמרה את זה, אבל לא המשנה. מה כאן ההבדל באוקימתות בין השכיר לבין הנגזל? מה התנאי שצריכים כאן אצל הנגזל? עדים, כן. זה הרמב״ם, הוא מאוד מדגיש בתחילת פרק ד' מהלכות גזלה ואבדה, שהוא אומר קנס קונסו חכמים לגזלנים, שהיא הנגזל נשבע על מה שיתעון ונוטל מן הגזלן, והוא, כן, בתנאי שיהיה זה מוחזק שגזלו בשני עדים. כמה שצריכים שני עדים שישימו תווית של גזלן על אותו אדם, ואז אנחנו מעבירים, כלומר בדרך כלל בכל אותו רכולה כשיש מחלוקת ויש שבועה זה נשבע ונפטר, אבל כאן כיוון שיש הוא מוחזק שגזלו בשני עדים, אז לכן אי אפשר להשביע את אותו אדם, הוא כבר חשוד על פי שני עדים, אז אנחנו מעבירים את השבועה לנגזל, כן? שזה התנאי. והגמרא תדון בדיוק מה העדים מעידים, מה בדיוק הם ראו. אז שוב, הבאנו את המושג של עדים אתו שכיר, אבל זה היה כדי להפקיע את המיגו. כלומר, ששכיר צריך לזכור בפני שני עדים כדי שלא יהיה מיגו. כאן זה לא עניין להפקיע מיגו, אלא זה פשוט שלכתחילה רק יש נגזל אם יש גזלן, רק יש גזלן אם יש עדים. איך בדיוק העדים האלו, מה הם כן יודעים, מה הם לא יודעים, זה נראה בגמרא. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה המושג הזה של משכנו שלא ברשות. מה בדיוק הדין של משכנו? מי מותר לו למשכן? רק בעצם, כן. ללווה אסור לתפוס, למלווה אסור לו לתפוס משכון. זה צריך לעבור דרך בעצם, ובעצם בדרך כלל ממנים שליח, והשליח הזה, מה הוא עושה? נו, תמשיך, מה כתוב בפסוק? בחוץ. בחוץ תעמוד. השליח הזה צריך לעמוד בחוץ, ואז הלווה נכנס לתוך הבית ומוציא את המשכון לשליח. אף אחד לא נכנס לתוך ביתו של הלווה בלי רשות הלווה. כן? אפילו בית דין לא יכולים לתת רשות לשליח להיכנס. השליח צריך לעמוד בחוץ. ולכן זה כאן הבעיה, וזה מה שהרמב"ם מביא ממש בהלכה האחרונה של הלכה ג', החוטף משכון מיד הלווה שלא ברשות בית דין, הרי זה גזלן, אף על פי שהוא חייב לו. ואין צורך לומר אם נכנס לתוך בית חברו משכנו, שהוא גזלן, שנאמר בחוץ תעמוד. בחוץ תעמוד נאמר גם על המלווה, גם אפילו על שליח בית דין, יש כאן חיוב של בחוץ תעמוד, ולכן כאן המשכנו שלו ברשות, זה כבר גדר של גזלן. Okay. בואו נעבור לגמרא. כיצד היו מעידים אותו שנכנס לביתו למשכנו? אז כאן הגמרא מדייקת על הלמד ודילמה לא משכנו. כלומר, יודעים מה היה כוונתו, אבל למה שאנחנו נחשוד אותו בגלל כוונתו? מי לא אמר רב נחמן שיש עניין של גוזמה, עובד יש גוזים, החנמי. אז אמא, צריכים לקרוא את המשנה, נכנס לביתו למשכנו ומשכנו. כן, שהוא ביצע את זממתו. ולכזי מי משכנו, אם יש לנו כבר את העדים שעומדים שם, אמר רב בר חנן, אמר רב יוחנן, בתואנו כלים הניטורים תחס כנפיו. איך הבנתם את חמשת מילים האלו? תואנים כלים הניטורים תחס כנפיו. מה העדים כן ראו ומה העדים לא ראו? כן, תנחס.
Something?
It's enough to tell you something? אתה אומר, כלומר, מה שאתה אומר נמצא, דווקא חיפשתי מישהו שיגיד את זה בפירוש, בשערי שבועס, אחרי, כן, של הנכד של הריף, דווקא הוא מביא את הגישה שלך, אבל זה לא נמצא, לא ברמב״ם, ולא בריף, ולא ברשי, ולא בתוספות. כן, אם בשער שבועות, אם אתם זוכרים, בשער ה-20 שמה, הוא מביא את כל הנשבועים ונותרים, והוא מונה אותם שיש 30. יש 30 נשבועים ונותרים. יש לנו כמה במשנה, אבל הם פזורים בגמרא וכולי, והוא מביא את כולם. אז הראשון כמובן זה השכיר, השני זה הנגזל, והוא מביא את האוקימתא כגון, שהזמין עדים, אני קורא בשער 20 בסעיף ב', השני הוא הנגזל, הזמין עדים שנכנס אדם בביתו על דרך למשכנו, והוציא משם חפצים מכוסים תחת כנפיו, ואין ברור לעדים מה הוציא. כלומר, ייתכן שהוא הוציא אבן, ייתכן שהוא הוציא עפר. כלומר, אין לנו מושג מה הוא הוציא, כאן הם תקנו, דין הוא שישב הבעל הבית על החפצים ויתרם מן הנכנס לביתו. כך אמרה המשנה. Okay. אבל ככה לא כתוב, לא ברמב״ם ולא בתוספות. מה כתוב ברמב״ם? פרק דעת הלכת דייס, כיצד? הרי נכנס לתוך דייס חברו למשכנו בפני עדים, ולא היה כלום תחס כנפיו, ויצא, וכלים מוטלים לו תחס כנפיו. כלומר, העדים ברור להם שהם כלים. לא אפר, לא אבנים, ברור שיש כאן כלים. יש כאן איזה דמות של כלי. אבל לא ידעו העדים מהם. כן? לא ידעו בדיוק איזה כלי. כלומר, זה... אולי היה נראה כמו מנורה, היה נראה כמו קד, אבל בדיוק אם מנורת כסף או מנורת זהב או מנורת נחושת, זה לא ידוע לעדים, אם קד, אם זה חרס, או, כן? הם ראו שיצא כלי, אבל לא ידעו איזה כלי. זה הרמב״ם, ומשמע מהרמב״ם, שאם היה מקרה של פנחס שלא היה כאן שבוע, שצריך שיהודים שיש כאן כלים, ומה אומר תוספות יותר מזה? תוספות טוענו כלים הניטורים תחת כנפיו, והכירו העדים במקצסם, והוא טוען שהתמין יוסי ממה שראו העדים. מה הוקימתא של תוספות? לא רק שראו שיש כלים, אלא ידעו חלק מהכלים. כלומר, שיש כאן ידיעה ברורה על כלים. לא רק שחושבים שהיה כלים כי זה מתחת. היו דברים שהיו מעל לתלית שלו, מעל הבגד, והיו דברים מתחת לבגד. אז העדים ראו מה שמעל הבגד, אבל ראו שגם יש עוד דברים מתחת לבגד. ועל זה יש מחלוקת בין הנכנס ובעל הבית. איך רשי למד? לא תקראו את רשי. ותואנו קרם הניתון תחת כנפיו. ברבי טוען שנטל כלים קטנים שאדם יכול להסתיר תחת כנפי ביתו, ולא הכירו בהם עדים. מה בדיוק האוקימתא? האם הרשי הבין כמו השרי שבועס? האם הוא הבין כמו הרמב״ם? או האם הוא הבין כמו תוספות? לא יודע. אני לא יודע. רשי, אפשר לקרוא את זה לכאן. מה ש... תוספות, מה שנכנס לתוך תוספות, זה צריכים לדון במה? ברגע שאומרים שיש כאן עדים על כלים מסוימים, ועל כלים אחרים יש כאן מחלוקת בין בעל הבית לבין הנכנס, אז זה מקרה של שרחיה קמייסה, של שאלה האם יש כאן בניין שמודה במקצת על פי עדים, זה סוגיה שלמה במציע, ותוספות אומר שצריכים להגיד או שלא פוסקים כמו רב חייא, כי מודו במקצה זה כבר הוקימתא של רב יהודה, זה הוקימתא של רבנן, או שמדובר כאן בהלך אחד או השני. כן, כך תוספות לומד. אוקיי, גם ברמב"ם הלכה משנה גם הולך בעקבות תוספות, ש אילו היה כאן ממש מקרה של מודה במקצת, אז בכלל לא היה כאן תקנה של נגזל. אם היה מודה במקצת, אז זאת אומרת שיש שבוע דאורייתא, לא יכול להישבע כי הוא חשוד. אז זה המקרה הבא במשנה, שחושד נשבע ונוטל. אז חורד צריכים להעמיד את האוקימתא שאין כאן שבוע, אין כאן שבוע של מודה במקצת. או שהאוקימתא זה בלי מודה במקצת, או שיש כאן הלך. אוקיי, זה ככה... מתחילים. וכאן מה שעשינו, כלומר בריף, שהוא מחלק את הסוגיה לשערים שלו שבלי סוף, אז כאן אנחנו עברנו כאן על כבר שלושת השערים הראשונים של הריס. הריס, כלומר רק לגבי המחלוקת שראינו מהו קימטה, אז בשורה הראשונה הארוכה של הריס הוא מביא שם שהוא נכנס ולא היה תחת כנף כלום, ויצא וכלים מותרים תחת כנפיו. כלומר שעדים מעידים שהיו כלים, לא ידעו מה הכלים, אבל ידעו שהיו כלים, כלומר כמו הרמב״ם. אז הריף הרמב״ם למור אותו דבר. טוב, שער ראשון, שער שני זה רק אם יש כאן מודה במקצת, ושער שלישי זה כאשר אין עדים, וזה סתם כופר הכל. אלו שלוש השערים בחוקי ממש נצבר שלו ברשות. עכשיו הגמרא כבר עוברת אולי לנושא אחר, זה תלוי בגרסה. גרסה שלנו זה מה שהיה לפני רשי, אמר רב יהודה. מה הגרסה השנייה? כדאמר רב יהודה. ברור שיש לנו כאן עניין חדש, השאלה היא העניין החדש הזה, זה משפיע, זה מביא ראיה למשהו בעניין הישן, שהמחלוקת כאן זה לא האם הוא גזל או לא גזל, אלא האם הוא קנה או האם הוא שאל. כן, שזה המחלוקת בין בעל הבית לבין הנכנס. זה אומר לקוחן הם ביודי, ובעל הבית אומר שהם שיעורים. ואז הגמרא עוברת דרך חמישה תנאים, שאם התנאים האלו קיימים אז בעל הבית הוא נאמן, ואם התנאים האלו לא קיימים אז המחזיק נאמן. כן, וראיתם שיש מחלוקת עצומה בין רשי לבין כל העולם. מה היחס של התנאי החמישי לארבע התנאים שקדמו לזה, וזה מה שמובא כאן בתוספות, הקשיא לרבנו תם, זה מה שמובא ברמב״ם, בריף, ברן, בראש, כן, ברבנו חננאל, אפילו שכולם רבנו חננאל, סליחה, רבנו חננאל דווקא הולך לפי רשי, אף פי שיש עוד גרסה אחרת הולך לפי רשי, ורשי רבנו חננאל נגד כל השאר. מה כאן הפירוש של רשי? איך רשי הבין? התנאי החמישי זה שצריכים דברים שעשויים להשאיר או להזכיר. כן, זה התנאי החמישי. אז לפי רשי, מה התנאי החמישי הזה? איך זה מתייחס לארבע התנאים הקודמים? זה מוסיף, זה מוסיף והולך. שבעל הבית הוא רק נאמן אם יש חמישה תנאים. תנאי ראשון, שבעל הבית לא אסור למכור כליו. תנאי שני, שאין דרך להטמין כלים כאלו. תנאי שלישי, שהאדם הזה הוא לא אדם צנוע, אלא אדם נורמלי. תנאי רביעי, שהבעל הבית הוא טוען שיעורים, לא גנובים. תנאי חמישי, שהם דברים שעשויים להשאיר ולהזכיר. אם יש חמישה תנאים האלו, אז אמינים למי? לבעל הבית. אם חסר תנאי אחד, אז כבר מאמינים למי? למחזיק. כן? מה שאין כן לפי כל שאר הראשונים, כל ארבע התנאים הראשונים זה רק נאמרו כאשר יש דברים שאין עשויים להשאיר ולהזכיר. אבל אילו היו דברים שעשויים להשאיר ולהזכיר, אז לא צריכים שום תנאים. ברגע שיש דברים שעשויים להשאיר ולהזכיר, אז בעל הבית הוא תמיד נאמן. בלי כל האומדנות האחרות, כן? שזה המחלוקת כאן בין רשי ושאר הראשונים. לפי רוב ראשונים, ברגע שמשהו עשוי להשאיר ולהזכיר, בעל הבית הוא תמיד נאמן. רק אם משהו לא עשוי להשאיר ולהזכיר, אז נכנסים כל האומדנות האלו כדי שבעל הבית הוא יהיה נאמן. ואם לא, אז המחזיק הוא נאמן. מה שאין כן, לפי רשי, צריכים תמיד חמישה תנאים. ואם חסר תנאי אחד, לא משנה איזה מהתנאים, אז המחזיק הוא נאמן. השאלה היא בדיוק מה המחלוקת. מה כאן המחלוקת בסברה? מה כאן הסברה של רוב ראשונים? ומה כאן הספרה של רשי? Who do you think is easier to explain? Yes?
Rashi.
You think Rashi?
No one did it on most of the Chagavah of Abba Raya. You can say that it's only in a very, very rare case where we will differ from that.
Okay, let's try to start with the other Rishonim first, and then we'll move back to Rashi. Let's try that way. I hear what you're saying. But in the Tchilim Shah Rishonim. Shah Rishonim. Eim omrim shiyesh shnei sugim shal chafatzim. Eilu she'asuyim lahashir lahazkir, ve'eilu she'lo asuyim lahashir lahazkir. בוא ניקח אלו שעשויים להשאיר להזכיר. מה הם טוענים? יש חפץ שעשוי להשאיר להזכיר. כלומר, אז איפה מחפשים את הבעלות? So who is then the owner? תמיד צריכים לדון באיזשהו יחס בין שתי חזקות. יש חזקת מורי קמא ויש חזקת המחזיק, כן? והשאלה היא, כאשר יש לחפץ הזה שני כתובות, לגבי המורי קמא זה שייך לפלוני, ולגבי המחזיק זה שייך לאלמוני, מה כאן מתגבר על מה? What takes precedence over what? אז באים רוב ראשונים ואומרים שזה תלוי. אם יש דברים שעשויים להשאיר ולהזכיר, איפה הולכים בדברים שעשויים להשאיר להזכיר? אחרי המראי כמה, אין חזקה על דברים כאלו. אי אפשר להחזיק מה שראוי, מה שעשוי להשאיר להזכיר. אם באמת הייתה העברת בעלות, מה צריכים להוכיח כדי שיהיה העברת בעלות? או עדים, או שטר, או שזה עדים. כן? צריכים עדים. בלי עדים אין שום ראיה למחזיק. עצם זה שהוא מחזיק בחפץ, המוחזקות שלו לא אומר כלום לגבי דברים העשויים להשאיר להזכיר. מה שאין כן, אם יש דברים שאינם עשויים להשאיר להזכיר, שזה לכאורה סוגייתנו, אז 9/10 of the law. אז יש כאן חזקת מחזיק. What's the tenth of the law? Where we'll go back to the Marei Kama. כל התנימה, אם יש לנו אומדנה, שזה לא לקוח. כלומר, שאין בעל הבית עשוי למכור חפציו, והאדם הזה הוא לא צנוע, ואין הם דברים שעשויים להטמין. כלומר, יש לנו כל מיני דברים שעומדים ביחד. למה הוא לקח משהו מתחת לכנפיים שלו, אם הוא קנה את זה? אז כאשר יש כל האומדנות האלו, זה פשוט חופר מתחת, it undermines his חזקה. כלומר, בעיקרון, ברגע שמשהו זה לא עשוי להשאיר להזכיר, אז יש חזקת המחזיק. כן? Possession is 9/10 of the law. אבל כאשר יש כל מיני חזקות, כל מיני אומדנות שמתישים את חזקתו, אז זה יכול לחזור למריקמה. אוקיי? וזה סוגייתנו. What degree of אומדנות do you require to undermine the חזקת מחזיק? אבל אילו היו דברים שעשויים להשאיר להזכיר, אז אין חזקת מחזיק, זה לא קיים. אז הולכים אחרי המראי קמא. עכשיו, בואו נלך לרש"י. בדברים שאינם עשויים להשאיר ולהזכיר. מה רש"י טוען במצב כזה? Is possessed 9/10 of the law? Varam she'enum asuim la'ashir la'haskir. Possession is 10/10 of the law. Nachon, yafe. Ze ma she'chayim o'er. Possession is 10/10 of the law. Im ze eino asuim la'ashir la'haskir, lo meshane kol umdeno te'elu. Afilu yesh kol arba im chaser ha'chamishi, she'ze dvorim asuim la'ashir la'haskir, ein mukzakut. Berega she'eino asuim la'ashir la'haskir, ze she'ach ha'machzik. 100%. Lo tzarich. כלומר, יכול להיות אלף אומדנות, אלף אומדנות. על פי אומדנות לא מעבירים מעל חזקת המחזיק. יש עדים, זה משהו אחר, אבל על פי האומדנות האלו, זה יהיה שייך למחזיק. אם יש דברים העשויים להשאיר ולהזכיר, אם יש דברים שעשויים להשאיר ולהזכיר, אז כאן לפי רש"י, לפעמים אנחנו אומרים שזה שייך למראי קמא, ולפעמים אנחנו אומרים שזה שייך למחזיק. כן. שאם יש לנו דברים העשויים להשאיר להזכיר ועוד ארבע דברים, אז זה שייך למריקמה. ואם זה, ואם חסר אחד מהדברים האלו, אז זה שייך למחזיק. אז כאן, בדברים העשויים להשאיר להזכיר, למה זה לא תמיד שייך למריקמה? במה רשי חולק על כל שאר הראשונים? כל שאר הראשונים אומרים שברגע שזה עשוי להשאיר להזכיר, זה שייך למריקמה. כן? ורשי אומר, oh, כאן זה תלוי. זה תלוי בכל האומדנות האלו. זה בעצם הקושיה של תוספות. בואו נסתכל בתוספות כאן בדף מבוא ומדי. קונטרס גרסינון ולא אמרון, איפה שהשורות הקטנות. אלו דבר מהעשוי מלהשאיר להזכיר. פירוש הוד אינו נאמן. וקשה בין אותם, תקבר בסמך רבה אפיק זוזה וכולי, לכאורה זה הדבר היחיד. לא מתקר אלא ההותיים הלבד. ונראה לרבנו תם, כגרסס רבנו חננאו, ושרם דרב הייגו, נגרסי ובקולו, אמרון, אלה דברים שאין עשויים להשאיר להזכיר. אבל דברים העשויים להשאיר להזכיר, אינו נאמן, כן, ואז הוא מביא ראיה, גונד אבי אינש שנייה וכולי וכולי, ששם אפילו איקר כולו בטיבוסה, ואפילו אמר בעל הבייס גנובן הן, ברגע שזה עושה להשע אסקיר אינו נאמן, דוהה, הוא מביא ראיה, גודרוס, אין להם חזקה, אפילו זה אומר גנובים, דדברם עשים להשע להשקיר נינהו, וכשאומר לקוחן הן ביודי, לסדין ולסדיין, זה לא נאמן. כלומר, תוסת מביא ראיה מגודרות. גודרות, הגמרא קובעת בכל מקום בשס, שאלו הם דברים שאין להם חזקה. כמו דבר מהשם להסיר להזכיר, שאין להם חזקה. ושם אפילו אם הבעל הבית טוען גנובים, ובסוגיה שלנו כתוב שלאו כל קמיני לחזוקי איניש בגנזי, אז אנחנו אומרים שהעיקר זה חזקת מריקמה. אז מה רשי יעשה עם הגמרא הזאת של גודרות? מה הוא יעשה עם הספרה שברגע שאין להם חזקה, ברגע שזה עשוי להשאיר להזכיר, בכל המריקמה צריך להיכנס, צריך להיות הנקודה היחידה. מה נפקא מינה? אם טוען לקוח, או טוען גנוב, או איש צנוע, או לא איש צנוע, וכו'. כן? נכון, 100%. כלומר, די גודרוס אין בכלל מושג של מוחזק. אין מושג של מוחזק, כי זה בא מעצמו. So it doesn't mean anything wherever it happens to be. אבל בדברים העשויים להשאיר להזכיר, כאן יש מושג של מוחזק. מה בדיוק נעשה עם המושג של המוחזק? אני מציע שנשאיר את נתחיל את השיעור הבא עם זה. כלומר, בזה נתחיל. מה המחלוקת כאן בין רשי לבין שאר הראשונים, ותחשבו מה יכול, באיזה תחומים תפיסה יכול להועיל. ונראה שבזה רשי חולק על שאר הראשונים. אז נתחיל במחלוקת הזאת, ותראו כאן, כלומר, את השיטה של הרמב״ם. הרמב״ם כאן זה לא בהלכות גזלה, אלא בהלכות טוען וניתן. בפרק ת' הלכה ד', מה הוא סובר, האם הוא מסכים עם רשי או עם תוספות, ואז אנחנו נעבור לריף ורב היי גאון ולרמב״ם. כלומר, מצד הסוגיה, נפסיק כאן כעת בסוגיה, נראה אחר כך את הסירו ולקיטו ואישתו וכו'. אבל איפה בעל הבית בכל המקרה הזה? מה בעל הבית כן רואה, מה הוא לא רואה, האם זה משנה? Ma im yesh eid echad ve'en shnei eidim. Az pashut lavor al haRambam halacha halacha biikar halacha hei ma'od chashuv baRambam halacha yud beis yud gimel yud alef yud beis yud gimel ve gorot et machoket bein harif ve'bein rav haigaon ve'az gam kedai im tuchu lerot im yesh lachem zman lerot chidushei haRambam al atar. Okay, that we'll talk with next time. ואז אחר כך נגמור את התוספות כאן ונגמור את הסוגיה.